שלום לרב נאוה חפץ, מנהלת...
שלום,
רגע, קודם נגיד מה התפקיד שלך. את מנהלת חינוכית של ארגון שומרי משפט, רבנים למען זכויות האדם, ואת מגדירה את עצמך רב ולא רבה.
רב.
רב. אז מה זה הארגון הזה בדיוק? תספרי לנו קצת על ארגון שומרי משפט, רבנים למען זכויות האדם.
הארגון, בעצם אנחנו עמותה שהוקמה בשלהי שנות ה-80 על מנת להשמיע קול רבני הומניסטי בקרב הציבור הישראלי.
רגע, הרבני, כשאומרים את המילה רבני בהקשר הזה של הארגון שלכם, זה לא רבני אורתודוקסי.
יש גם וגם וגם, תכף אני אסביר.
אוקיי.
אז אנחנו הוקמנו כדי להשמיע קול רבני בקרב הציבור הישראלי, בכל מה שקשור לזכויות האדם. בין אם זה בשטחים ובין אם זה בתוך החברה הישראלית, האזרחית הישראלית. אנחנו הארגון היחיד בעולם שתחת קורת גג אחת יושבים רבנים אורתודוקסים, רפורמים, קונסרבטיבים, ריקונסטרקשניסט, היהדות המתחדשת, כשלנגד עיניהם הנושא הזה של זכויות האדם בהיבט של מקורות ישראל ועל פי התפיסה היהודית ההומניסטית. ומאז שנות ה-80 אנחנו פועלים במישורים שונים, בתחומים שונים, בנושאים שונים, על פי הצורך ועל פי תחומים שאנחנו מגלים שבהם יש הפרה של זכויות האדם בישראל.
ומה המשמעות של שומרי משפט?
שומרי משפט זה בא מתהילים.
אבל בפועל, למה אתם החלטתם לבחור את המילים מהתהילים שומרי משפט? איזה משפט?
איזה משפט? משפט צדק.
שהוא המשפט הישראלי בעצם? החוק הישראלי?
תראה, זאת הכותרת. הכותרת היא, התפיסה שלנו היא שברגע שיש הפרה של זכויות אדם, הרי שלא נעשה כאן לא צדק ולא משפט כלפי אלה שמפירים את הזכויות שלהם. ולכן בחרנו את המשפט הזה מספר תהילים, כי אנחנו באמת חושבים, כי אנחנו א', פועלים דרך בית המשפט העליון במקרים רבים, סליחה, דרך לובי בכנסת, דרך פעילות אקטיביסטית בשטח, ואנחנו חושבים שצריך לעשות משפט וצריך לעשות צדק עם כל אלה שזכויותיהם מופרות, בין אם הם נשים, גברים, יהודים, מוסלמים, נוצרים, פלסטינים, ישראלים, בדואים, כל אדם באשר הוא נברא בצלם אלוהים.
אני משהו פה לא מובן לי. הרי יש חוק בישראל ויש את האמנה של האומות המאוחדות וכולם בעצם שוחרי צדק ושוחרי זכויות אדם, ובעצם מדינת ישראל היא שוחרת זכויות אדם, ככה לפחות על פי מגילת העצמאות. למה להקים ארגון רבני דווקא? כאילו, מה הרגשתם שחסר במצב הקיים שהצטרכתם להקים ארגון מסוים?
טוב, קודם כל אתה כבר, התשובה היא חלק מהמשפט שכבר אמרת, בתוך גוף השאלה. לכאורה, נכון, לכאורה אנחנו, מדינת ישראל חתומה על אמנות בינלאומיות, מגילת העצמאות שהיא המסמך המכונן של מדינת ישראל, מעגנת בפסקת העקרונות את כל התחום הזה של זכויות אדם, ובכל זאת המציאות מראה בדיוק ההפך. שמדינת ישראל יש הפרות השכם והערב של זכויות אדם.
מה זאת אומרת מדינת ישראל? המדינה כממסד או האזרחים?
גם, מה זאת אומרת? אני מדברת כרגע על מוסדות, על המוסדות של המדינה.
שהם מפרות זכויות אדם?
שהם מפרים, בוודאי. תראה, אני אתן לך דוגמה, אתן לך שתי דוגמאות. דוגמה אחת זה כל הנושא של חוק ההסדרים, של תוכנית ויסקונסין, שניסו להכניס את זה לתוך חוק ההסדרים. החוק הזה בא בעצם לאפר זכויות של אנשים של השכבה הכי מוחלשת בתוך החברה הישראלית, ולבוא לה ולהגיד להם, תראו, אתם לא תקבלו יותר קצבת הכנסה, לכו תעבדו. עכשיו, מבחינתי כרב, העבודה היא ערך. זה בכלל אין ספק שצריך לשים כמה שיותר אנשים בתוך מעגל העבודה. זה הכבוד שלהם הרבה יותר, הם מרגישים הרבה יותר מכובדים כשהם עובדים. אבל מה קורה כאן? אנשים שלא היו במעגל העבודה לקחו חברות כוח אדם שגוזרות קופונים אדירים מהמדינה, מהכספים, כספי המיסים שלך ושלי, שבעצם התפקיד שלהם לשים את האנשים האלה במקומות עבודה. עכשיו, האנשים האלה לא מסתכלים על האדם. האדם שיושב מולו הוא בעצם הקופון שהוא הולך לגזור מהמדינה. וכל הנושא של האדם כבן אדם, כיצור אנושי, לא עומד לנגד עיניהם.
ואיך זה, איך זה נפגע באופן מעשי?
סליחה?
נניח שזה לא נגד עיניהם, אבל איך הם פוגעים באדם, בזכויות האדם באופן מעשי?
מכיוון שבן אדם, ותיקח אדם למשל, כרגע זה הופעל רק בשני מקומות בארץ, בחדרה ובאשקלון, ועכשיו זה גם קצת לנתניה, ורצו להרחיב את זה לכל הארץ, אבל אישה שמקבלת קצבת הבטחת הכנסה, צריכה להגיע מספר פעמים בשבוע לאותה חברת כוח אדם על מנת לחתום, כן? וכדי שהם ישימו אותה באיזושהי עבודה. לרוב האנשים האלה הם נשים מוחלשות מאוד, כושר הביטוי שלהם, הרהיטות שלהם היא באמת שואפת לאפס. האנשים האלה הם בדרך כלל אמהות חד-הוריות, ומשימים אותם באיזושהי עבודת ניקיון באחת החברות באזור מרכז הארץ. צריך להתחיל, שנייה, תן לי להסביר לך עד הסוף. האנשים האלה צריכות לעזוב את הבית ב-6 בבוקר, ולחזור בשעה 5-6 אחר הצהריים. מה הן עושות עם ילדים קטנים? איפה הן שמות את הילדים? כשאנחנו יודעים טוב מאוד שבמדינת ישראל אין יום לימודים ארוך, אישה לא יכולה לצאת לעבודה ב-6 בבוקר, האישה הזאת לא מגיעה לעבודה, מכיוון שנבצר ממנה, היא לא יכולה, זה לא שהיא לא רוצה. ואז מה שקורה, זה שמקצצים לה את הבטחת ההכנסה. עכשיו, על פי הרישומים של אותה חברת כוח אדם, זה נרשם כאילו הם באמת השימו את אותה אישה בעבודה. האישה לא רצתה לעבוד. פה אני מדברת איתך על נשים יהודיות, שבמגזר הערבי הסיפור הוא עוד הרבה יותר מסובך, הרבה יותר מורכב מאישה יהודיה שגרה בחדרה ונניח צריכה להגיע לאור עקיבא או לנתניה כדי לעבוד. יש לה תחבורה ציבורית. אישה ערבייה שגרה בערבה או בטירה או באחד הכפרים, אין תחבורה בכלל. האישה צריכה קודם כל ללכת שעה ברגל עד הכביש הראשי כדי למצוא תחבורה, מכיוון שבתוך הכפר אין תחבורה ציבורית. ובעצם, כדי להגיע לעבודה, לפעמים לוקח לה 3-4 שעות. זה לא ריאלי, הסיפור הזה.
אוקיי.
ולכן גם מי שהכי נפגע מהתוכניות האלה, מהתוכנית הזאת של ויסקונסין, הם בעצם אנשים.
אז מה אתם מציעים לעשות? אחת שאמורה לקבל הבטחת הכנסה, היא הרי צריכה להראות שהיא באמת לא עובדת, כי אחרת יהיו רמאויות והונאה. צריך לפתור את הבעיה, הרי זה לא, הרי צריך איזו הגנה מסוימת מפני שקרנים, נקרא לזה כך.
קודם כל תמיד יהיו שקרנים, אבל לבוא ולהוציא לשמרה על כולם ולהגיד,
אז מה אתם מציעים לעשות?
כל האנשים האלה הם פרזיטים.
אז מה לעשות? איך אתם, המדינה הרי צריכה איזשהו איזה סדר מסוים.
קודם כל צריך לעשות רשת ביטחון לאותן נשים. זאת אומרת, קודם כל, יום לימודים ארוך זה, על זה יקום ויפול דבר. אוקיי. אני יכולה להגיד לך מניסיוני,
רגע, אבל יום לימודים ארוך פתרנו את בעיית הילדים. יום לימודים ארוך זה כאילו,
פתרנו את הבעיה שאישה יכולה לצאת ב-7 בבוקר ולחזור ב-6 בערב.
הבנתי.
אבל... זה קודם כל, ואני אומרת...
אבל את מסכימה עם העובדה הזאת שצריך חתימה של אדם שהוא לא עובד, ובעצם הוא אמור לחפש עבודה. אז את מסכימה עם המדיניות הזאת.
בוודאי, אני אבל אותם זה, אי אפשר להפריט את זה. כי ברגע ש... חברת כוח אדם, מה שמעניין אותה זה לעשות כסף.
לא, זה ברור. זה יש, תמיד בני אדם יש להם אינטרסים, זה ברור, אבל עכשיו איך אנחנו מסתדרים עם האינטרסים של בני אדם?
ולכן זה צריך להיות בידי המדינה ולא בידי חברות פרטיות.
אבל גם בני, המדינה היא גם בעלת אינטרסים, והיא גם תצטרך לשמור על כסף כדי להוציא לביטחון ולהוציא לכל מיני דברים. איזה רשת ביטחון?
נכון,
תמיד בני אדם הם הפועלים, ותמיד בני אדם הם בעלי אינטרסים, ותמיד יהיו... אז את אומרת פתרון אחד זה יום לימודים... פתרון אחד את אומרת יום לימודים ארוך.
תן הכשרה... עכשיו, דבר שני, תן הכשרה מקצועית לנשים האלה. הנשים האלה בדרך כלל הן כמעט אנלפבטיות. הן כמעט לא... הן לא יודעות לדבר, הן לא יודעות להתבטא, הן... תן להם הכשרה מקצועית, תכשיר אותם.
אוקיי, אז למה, ולמה זה דווקא רבנים? כאילו, הטייטל הזה של הרבנים, מה מיוחד ברבנים בעניין הזה?
זאת אומרת, מה? אתם... תפתח את כל ספרות הנבואה ותראה מה זה חברה מתוקנת. אני כאדם, כאדם דתי, כרב, אני רוצה שהחברה שבתוכה אני חיה, החברה היהודית הריבונית, תתנהל בצורה הוגנת, בצורה שמסתכלת על האדם כאדם.
אני
ולא בצורה
אני אגיד לך אני האמת
חזירית כמו שזה קורה היום במדינה.
דווקא אם הולכים למקורות, ייתכן שאפשר למצוא מה שאת חפצה למצוא, וזה זכויות אדם. אבל כשאני רוב המקורות היהודיים הם דווקא זכויות האדם מתייחסות אך ורק לשבט היהודי, ובמיוחד לגברים שבשבט.
ממש.
והיחס
לא
לגוי...
ממש. רגע.
התפיסה האורתודוקסית, התפיסה האורתודוקסית היא חד משמעית כך. היא באה וטוענת שאסור להציל גוי ביום שבת, ואסור לחלל שבת.
תלוי איזה גישה אורתודוקסית. תראה, אי אפשר לחלל.
זאת ההלכה. הגישה האורתודוקסית היא כתובה בחוק. בחוק שלהם, שהוא נקרא שולחן ערוך. אלא אם כן, אלא אם כן...
זה לא רק שולחן ערוך. וקודם כל, ודבר שני, אתה יכול ללכת לספרות של פוסקים ולמצוא פוסקים שפוסקים בצורה X ופוסקים שפוסקים בצורה Y.
אבל נווה, למה? זה מה שאני תמע פה. למה אני צריך ללכת לבור שמלא עקרבים ונחשים? ויש קצת מים. במקום ללכת לבור כזה ולנבור...
איזה ולוצ... בור כזה? איזה בור?
הבור של ההלכה, הבור של השולחן ערוך, הוא מלא נחשים ועקרבים במובן של זכויות האדם. ואסור להשיב עבדה לגוי, ומי שמשיב עבדה לגוי הוא עבריין.
אבל עוד פעם, תקשיב, רגע, אבל רגע, אני חושבת
רגע, שאתה אני אסביר,
בקטע הזה אתה מדבר מתוך בורות, מכיוון ש...
רגע, נווה, אני פשוט ישאל ותעני לי. אני בא ואומר שהשולחן ערוך, כשאתה קורא אותו, הוא מבוסס בעצם על השבט היהודי, כאשר האישה היא מופלט לרעה ביחס, אישה יהודיה מופלט ביחס רע מבחינת הגבר, והזר, כלומר מי שאינו יהודי, הוא גם מתייחסים אליו כאלה איזה סוג ג' אולי ד', זה השולחן ערוך אומר. עכשיו, היות וזה מה שלפי השולחן ערוך זה כך, למה אני או את, כאדם שמבחינה מצפונית וטבעית סבורים שכל אדם נברא בצלם, וכל אדם צריך לקבל את הזכויות שלו ללא הבדל דת, גזע ומין, וזה העולם הנאור כמעט בדמים הגיע למסקנה הזאת, למה ללכת למקורות שיש גם זיזה וגם זה, גם נחשים וגם מים, ובמקום זה ללכת ישר לאמנה של האומות המאוחדות ולינוק משם וזהו?
תגיד לי, ומאיפה האמנה של האומות המאוחדות יונקת, אתה חושב?
מההכרה של האדם, מזה שהוא התנתק מהדת,
ממקורות ישראל,
מתוך ניתוק מהדת, רק אחרי המהפכה הצרפתית, שניתקנו... ניתקו את עצמם בני אדם מהתפיסות הדתיות, שכאילו יש איזו התגלות אלוהית של משפט וצדק, וזה לא כך. אלא תמיד הדתות שמבוססות על התגלות אלוהית, הן מבוססות על אמת אבסולוטית, שרק אם אתה מקבל את הערכים שלהם אתה איתם, ואם לא אז אתה כופר, עובד אלילים וצריך להרוג אותך ולהשמיד אותך. אז בא העולם הנאור ואומר לא. אמונה של האדם היא אמונה פרטית, ההתגלות האלוהית, לא התגלות אלוהית, הייתה, לא הייתה, לא מעניין אותנו, אנחנו ננהל מדינה על פי הזכות הטבעית של כל אדם לאושר. וזה בניגוד לדת. וזה גם בניגוד לשולחן ארוך. מה זאת אומרת? השולחן ארוך במפורש מתייחס באיפה ואיפה בין אדם לאדם.
עכשיו, קודם כל, אתה לוקח את השולחן ארוך כאורים ותומים של העולם היהודי.
לא כאורים ותומים, אני אומר שהשולחן ארוך הוא ספר מאוד בסיסי, מאוד בסיסי. אבל זה השאלה שלי.
אוקיי, אתה רוצה להישאר תקוע בשולחן ארוך, אז בוא נשאר תקועים
בשולחן ארוך. לא, לא בזה. לא, אני שואל.
אתה לא נותן לי להסביר לך.
לא, אבל אני, רגע.
המקורות היהודים הם מלאים, מלאים בחוקים ובאמירות ובטקסטים שעוסקים בנושא של זכויות אדם, ביחס לאחר, ביחס לגר. אתה יודע שזכור כי גר היית בארץ מצרים, זה אחד הפסוקים שמופיעים הכי הרבה, גם בתלמוד, גם בספרות הפוסקים, גם בספרות חכמים.
אבל הפוסקים, הפוסקים אינבה.
אז אתה נתפסת על השולחן ארוך, בסדר.
מה זה נת... לא, אני לא, לא נתפסתי.
רגע, אבל אני לא חיה היום במאה ה-21 על פי השולחן ארוך.
אז על פי מה?
אז אני מסבירה לך. אני לוקחת את כל המקורות היהודיים, ובתוך המקורות היהודיים האלה, אני רוצה לשים דגש על הפן ההומניסטי, על היהדות ההומניסטית, והיא נמצאת כמעט בכל אחד מן הספרים, גם של פוסקים, תפתח רמב״ם, למה אתה הלכת לזה? למה הלכת לשולחן ארוך? וגם בשולחן ארוך, לא הכל הוא אנטי גוי, ולא הכל
שואל...
הוא אנטי נשים.
נאווה, מה שאני שואל, רגע, אני רוצה להגיד לך איזה משהו, אולי קצת התייחסי לשאלה שלי אחרת. אני הייתי רב ופוסק הלכה בעולם החרדי, ויצאתי מהעולם הזה.
אוקיי, יפה, עכשיו אני מבינה את הגישה שלך,
יפה, אז אני...
את הגישה הכועסת.
בדיוק, אז אני עכשיו...
בסדר, אבל אני לא באה מהעולם החרדי.
אבל נאווה, אני מעניין אותי משהו אחר. ואני מנסה להבין, כי אני לא מצליח, לתפוס את התובנות שלך, במובן הזה. אוקיי, יש שולחן ארוך שמקצתו הוא אנטי-הומניסטי, ומקצתו הוא בעד-הומניסטי, אוקיי? לא ניכנס עכשיו לדיון הזה. אני רק שואל שאלה נורא פשוטה. אני שאלתי את עצמי, אני פשוט אגיד לך מהחוויה האישית שלי, שאלתי את עצמי, למה לי ללכת לנבור מערימת שחת, מחת, כאשר אני יכול ללכת לאמנה של האומות המאוחדות, ושם ברור, קצר, קולע, וזהו. מה העניין ללכת, לקבוע איזה אמות מידה וערכים שלך, שלך כנאווה, ואחרי שקבעת שאת רוצה זכויות אדם, ללכת ולנבור את זה מהיהדות, ומה שלא זכויות אדם, את בעצם שמה עליו איקס, אפילו אם זה כתוב בתנך.
אז מה?
אוקיי?
אז מה?
למה, מה העניין
אדם,
בזה?
אבל אני אדם ריבוני. אני אדם אוטונומי, בניגוד אליך שהגעת מעולם שבו האדם איננו אוטונומי, אלא האדם חי על פי דעת תורה.
אבל אומרת, את לא עונה לשאלה שלי.
זאת אומרת, שמה שהרב שלו פוסק, זה מה שהבן אדם
חי. אבל את לא עונה לשאלה שלי.
אני לא בא מהעולם הזה.
אבל את לא עונה לשאלה שלי. השאלה שלי היא אחרת. השאלה שלי היא אחרת. אני שואל אותך, למה את צריכה לנבור מתוך הטקסטים היהודיים ולא ללכת ישר
ל... אני בראש ובראשונה יהודייה. אני בראש ובראשונה יהודייה. אני אדם מאמין, השורשים שמהם אני יונקת את תפיסות העולם שלי הם לא רק יהודיים כמובן, אבל הם שילוב של תפיסות עולם יהודיות מצד אחד, וכמובן גם תפיסות עולם מערביות מצד אחר, או תפיסות עולם של המזרח הרחוק מהצד השלישי. זאת אומרת, אני לא... אין כאן איזושהי, אני לא מייצגת כאן איזשהו אדם מונוליטי, לא, יש לי כל מיני זהויות, ואני מנסה לתמרן בין הזהויות האלה, אבל אין ספק שהזהות היהודית שלי, והמקורות שלי, ויש למקורות שלי מה לתת הרבה לפני מגילת האומות המאוחדות, או ההכרזה לכל באי עולם.
מה זאת אומרת לפני? רגע, את אמרת שאת אדם מאמין.
אני יכולה לשבת איתך, תראה, זה לא תוכנית רדיו, אבל אני יכולה לשבת איתך עם מגילת האומות המאוחדות ועם המקורות שלי מתוך העולם היהודי, ואתה תראה מאיפה המגילת או העולם הנאור, כמו שאתה קורא לו, שאני רוצה לשים את זה גם כן עם סימן שאלה מאוד מאוד גדול, מה זה העולם הנאור הזה. אני יכולה להראות לך איך המקורות היהודיים משמשים השראה למגילת האומות המאוחדות.
רגע, אני רוצה לעשות לעצמי סדר, כי אני באמת, מעומק הלב, אני שואל כדי להבין. את אמרת שאת אדם מאמין.
נכון.
במה? תסביר לי במה את מאמינה.
במה אני מאמינה? כן. קודם כל, אני מאמינה שיש בורא לעולם הזה. זה דבר ראשון.
ושהוא נתן את התורה?
עכשיו, פה אתה רואה, אתה בא מעולם...
אני שואל, עזבי אותי, אבל נווה, עזבי אותי, אני שואל כדי להבין.
אז אני מסבירה לך, אני מבחינתי, התורה ניתנה בהשראה אלוהית.
שמה זה אומר בפועל את?
בהשראה אלוהית, מה זאת אומרת מה?
לא, אם זה בהשראה אלוהית לכאורה, אז הכל היא אמת אבסולוטית?
נכון, לכן, בוודאי, מה זה?
אבל שמה...
אני לא מפרשת את התורה? אני לא נותנת את הפרשנות שלי לתורה? בוודאי.
לא, ברגע,
התורה זה איזושהי אנציקלופדיה שלא נכתבה כמקשה אחת, והיא נכתבה על פני הרבה מאות של שנים, והיא גם שונתה לפי אידיאולוגיה כזאת או אחרת, אבל זה לא משנה.
לא, רגע, אז אני רגע רוצה... אז אני אגיד לך מה אני לא מבין פה. אם התורה ניתנה בהשראה אלוהית, ושם נניח כתוב, מסופר על עמלק, שזכור את אשר עשה לך עמלק, ובא פנחס ולקח חרב והרג את זמרי ואת אשתו בגלל שהם נאפו. את מקבלת את זה שפנחס שהרג את זמרי לקבל פרס כהונת עולם? זה בסדר מבחינתך?
עוד פעם, אתה צריך לשים את זה בקונטקסט של התקופה. אז היום, כמובן שאני לא מקבלת את זה, והיום שאני מנסה להבין את הנושא הזה של העמלק, ולמה אנחנו צריכים לזכור, מה לזכור בעצם? מה אנחנו צריכים לזכור בעצם? אנחנו צריכים לזכור שבכל אחד ואחד מאיתנו יכול להיות מגולם עמלק. זה הזכור את אשר עשה לך עמלק. ככה אני מפרשת את זה.
אבל נווה, אני אגיד לך, אני לא אומר את זה כהתרסה, אני רוצה פשוט להבין איך זה עובד. אני מניח שאם הייתי מחזיק מהתורה כטקסט שנכתב בהשראה אלוהית, הייתי מנסה ללמוד ממנו ולא הייתי מנסה ללמד אותו. מה זאת אומרת? זה לא שהייתי סובר איזה ערך מוסרי מצפוני שלי ואז מכניס אותו ומאלץ או אונס את הכתוב להתאים אותו לתובנות שלי. ואני מרגיש שאת בעצם יש לך איזה תובנות שלך, את כנווה, כאדם ריבוני, כמו שאמרת, ואת אונסת את הכתוב כדי שיתאים.
אז אני לא מסכימה איתך. עוד פעם, אתה רואה, אתה מגיע מעולם...
אני שואל ותסבירי לי.
אני אומרת לך, המהות של היהדות, מה זה משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים, זאת היא שרשרת מסירה. משה מקבל טכניקה ונותן את האפשרות לכל דור ודור לקחת את הטקסטים המכוננים האלה ולהתאים אותם למציאות שבתוכה הם חיו.
אז מה, אז איך אפשר, אם ככה, איך אפשר? אז בעצם הטקסט לא מלמד כלום. הטקסט התורה והיהדות, היא לא מלמד כלום, אלא זה יוצא הפוך.
זה תורת חיים. זאת בדיוק תורת חיים.
אז אם ככה, למה...
תורת חיים זאת תורה שבכל דור... אנשים יכולים להתחבר אליה.
לא, אבל את אומרת שאתה יכול להתחבר לטקסט מדור לדור והוא משתנה, ואתה יכול לפרש את הטקסט.
התובנות,
אתה יכול לפרש אותם, את הטקסט, על פי התובנות
של... ואנשים עשו את זה, מה אתה חושב שעשה?
לא, אבל אני עכשיו שואל, בסדר, אוקיי, בסדר.
תקשיב לי רגע, מה אתה חושב מתקופת חז"ל ועד היום, כל דור... הרי היהדות השתנתה לבלי הכר מתקופת המקרא ועד ימינו.
אוקיי.
אוקיי?
כן.
הרי זה ברור לך שהדור של משה רבנו זה אפילו לא הדור של יהושע בן נון.
אוקיי.
שלא לדבר על דור חז"ל. עכשיו, מה עשו? כל אחד לוקח את הקורפוס הזה, ובעצם לומד אותו, ומשנן אותו, ומוציא ממנו את התובנות שלו.
רגע, מוציא ממנו... רגע, אבל אני טוען, אני שואל שאלה...
וזה מה שעשה הריב במאה
ה-11. לא, אבל אני אומר שאת לא עושה כך.
וזה מה שעשו כל הפוסקים.
נווה, אבל אני הבנתי ממך שאת לא עושה כך. את לא לומדת אותו... רגע, שנייה, אני רוצה להסביר לך מה אני לא מבין כדי שתסבירי לי. את לא קוראת את הטקסט כדי ללמוד ממנו.
בוודאי שכן.
לא, אני אגיד לך מה את אמרת. את אמרת שיש לך תובנות מסוימות.
לא, אבל אני...
ואת באה ומתוך התובנות, את מתאימה את הטקסט לתובנות שלך.
לא, קודם כל אני צריכה ללמוד את הטקסט לפני שאני מתאימה אותו.
אז הנה, אני שואל אותך, הטקסט אומר שפנחס בא לקח חרב, בום, הרג את זמרי ו...
אבל אנחנו לא בתקופת פנחס, ואנחנו כבר לא אז, תקופת דור, דור אז, המדבר, אבל מי, אבל... ונקרא מה אומרים פרשנים במאות שנים אחרי זה.
אבל איך, איך צריכה מתודה...
אתה נשאר תקוע, אתה קראי, אתה נשאר תקוע בבא, בתורה שבכתב.
יופי, אז אני עכשיו רוצה להבין אותה.
והתורה שבעל פה זה בדיוק השינוי.
אבל נווה, אני עכשיו רוצה לדעת מה המתודה הפרשנית שלך. צריכה להיות איזה מתודה, אני... יש טקסט שאת אומרת שאת רוצה ללמוד ממנו. עכשיו... איך לומדים מטקסט? מה שאני יודע, כשאני רוצה ללמוד טקסט, אני קורא אותו ומבין אותו על פי השפה שאני מבין אותה. את באה ואומרת, לא, זה, יש מקרים שזה קשור למקום ולזמן והוא לא מתאים לנו, ויש דברים שאפשר לשבש ולסרס את הכוונה, כמו זכור את אשר עשה לך המלאק, את בעצם מסרסת ומשבשת את הטקסט.
לא,
את באה
לא,
ואומרת
אני
שלכל
לא
אחד...
משבשת, יש... אני לא משבשת.
למה?
לא,
כי היה עם המלאק... הטקסט הפשוט אומר שהיה עם המלאק שהרגיז את אלוהים, ואלוהים רוצה להשמיד אותו.
דרך אגב, הוא לא כל כך הרגיז את אלוהים, הוא הרגיז יותר את, את החבר'ה לא מש... שהיו אבל... במדבר.
אבל בסדר, גם אלוהים...
אלוהים לא בדיוק...
אלוהים הצטרף ואמר כי... בסדר, אמר שאני לא רוצה לראות אותו פה, את העם המלאק הזה.
אתה יודע...
עכשיו, איך
אלוהים,
את מפרשת
תקשיב,
את זה?
תקשיב, בשם אלוהים אתה יכול... לנשל אנשים, ואתה יכול לרצוח אנשים, והכל בשם אלוהים, והכל בשם יהדות מסוימת. מה שאנחנו מנסים לבוא ולהגיד, יש גם יהדות, יש גם אמירות אחרות בתוך המקורות היהודיים, ואת זה אנחנו רוצים לשים למול עינינו. ויש מספיק רבנים שיושבים לך, גם ביהודה ושומרון, וגם בתוך הקו הירוק, ומדברים בשם יהדות, ומדברים בשם יהדות עם שנאה, ומדברים בשם יהדות עם גזענות, ומדברים...
אבל סליחה, נווה, תהילים, אני אצטט לך פסוק מתהילים, אוקיי?
אל תצטט לי.
משנאיך, אדוני אסנה...
הדיון בינינו, תקשיב רגע, הדיון בינינו, כמו שאתה רצית בראשית דבריך, כשצלצלת אליי, זה לדבר על מעמד האישה, ופתאום אנחנו צופים לפרשנות כזאת או אחרת של טקסט. אני מנסה להסביר לך מאיזה תפיסת עולם... הארגון שבתוכו אני פועלת, מאיפה אנחנו באים. עכשיו, להגיד לך שאין ויכוחים אצלנו בתוך, בין הרבנים? בוודאי שכן. כי כשיש לך רבנים אורתודוקסים, לא תמיד מסכימים עם הנושא של מעמד האישה, או לא תמיד מסכימים עם, עם סוגיה כזאת או אחרת. יושבים, לומדים, מדברים, ובסופו של דבר מגיעים לאיזושהי פשרה. ועל פי הדרך הזאת אנחנו מנסים לנהוג.
לא, אני בעצם שאלתי מה המקור הסמכות הערכית שלך הראשוני. האם זאת את כנווה הריבונית, כאדם,
לא,
או
זה,
הטקסט,
אני,
או
תוצר,
הטקסט, זה מה ששאלתי.
תקשיב, אני תוצר של, אני חוליה בשרשרת. אני לא עומדת בפני עצמי. ואני איזושהי חוליה בשרשרת. ובחוליה הזאת, אני, כשאני מקבלת, כשאני לומדת את כל המקורות האלה, אז אני, עם האינטלקט שלי, עם המטען התרבותי שלי, אני בעצם לשה את הטקסט הזה ומנסה להביא אותו להיות נגיש ליהודי של המאה ה-21.
אוקיי.
וזה מה שעשו רבנים, וזה מה שעשו... פוסקים במהלך כל הדורות. זה שב-200 שנים האחרונות, באיזשהו מקום, כל הסוגיה ההלכתית בעצם קפאה, ונכנס לזה תהליכים שונים, כמו תהליך החילון והלאומיות.
נווה, אנחנו חייבים, הזמן שלנו נגמר.
כן, וחבל שלא דיברנו על מעמד האישה. לצערי הרב.
לצערי הרב, אוקיי, אני פשוט רציתי... אני זה מרתק אותי הנושא הזה של מקור הסמכות של
אוקיי,
אדם שלוקח.
אוקיי, אז אנחנו צריכים, אני מוכנה לפגש איתך ולשבת וללמוד ביחד.
בשמחה רבה.
אוקיי.
ותודה לך הרב נווה חפץ, מנהלת חינוכית של ארגון שומרי אוקיי. משפט רבנים למען זכויות האדם. יום נעים.
יום נעים.
ביי ביי.